הלשכה. וואי! בשבוע שעבר, כשהודעתי שבעזרת השם השיעור, בשבוע הבא יהיה שיעור סיור בעוטף, בבתים השרופים, אנחנו רוצים לעמוד ממש בתוך חורבה ולהתפלל, סיפרתי לכם שנורית אמרה, זה קשה, אי אפשר, אני לא יכולה, ואמרתי לה, את בדיוק צריכה להרגיש את הקושי הזה, כשאת רואה את הבית הגדול שרוף, את הכותל, את בית המקדש. סיפרתי שסבא שלי, רבי חיים שושנה, שעלה ממרוקו, בכל פעם היה, ב-1967, הוא עלה לארץ אחרי מלחמת ששת הימים, ואמר, אני הולך לכותל, ובכל פעם הוא גילה שהוא לא מסוגל. לא, 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 לא. אני אראה את הכותל חרב, אני פשוט אתמוטט. עד סוף ימיו, הוא לא היה פעם אחת בכותל. אחת. כי הוא אמר, אני לא יכול לראות את החורבן הזה, את השריפה הזאת. אז למה לא קורה לנו בעצם כלום? כשאנחנו עומדים מול בית המקדש, שבגלל זה יש עכשיו את ימי בין המצרים, ואת לא מרגישה שום דבר. למה זה ככה? ואני זוכרת, כשלימדתי לפני שנים, סיפרתי לכם, דיברתי רק על חורבן בית המקדש, מדי פעם השחלתי איזה קינה מהשואה שכתבו על החורבן של העיירות. לפני 20 שנה בדיוק דיברתי רק על העקירה מגוש קטיף. רק מפני שהבתים נשרפו ואנשים פונו ובתי כנסת התרוקנו ותפילת הנערות. מהשבעה באוקטובר אני מדברת על 9 באב כחטיפה, כרצח, כאונס. הרקבח והענוגה, נשים בציון עונו בתולות בהרי יהודה. האם אנחנו לא מוזילים את זיכרון השואה? האם אנחנו מדברים על דבר ענק ובעצם מקטינים אותו איכשהו למאורעות של הזמן הזה? חז"ל אומרים משל מהמם. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו. והיה הולך ומספר מעשה זאב. פגע בו ארי. וניצל ממנו והיה שוכח מעשה זאב ומספר מעשה אריה. פגע בו נחש וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם והיה ומספר רק מעשה נחש. כך אף ישראל, צרות אחרונות משכחות את הראשונות. האם זה פגום לדבר על הצרות שלנו ולא על הצרה הענקית הזאת שקראו לחורבן בית המקדש? וחז"ל אומרים ממש, ממש לא. איך למדנו בשבוע שעבר? 5 דברים רעים קרו ב-17 בתמוז, 5 דברים רעים קרו ב-9 באב, לכן אנחנו בימי בין המיצרים, אבל 5 דברים האלה לא קרו באותו יום בכלל, ולא באותה שנה בכלל, ובהפרשים של שנים. למה? מפני שחורבנו אירוע מתגלגל. מה שאת מרגישה עכשיו עם הזוגיות שיש לך או שעדיין אין לך, עם החרדות שיש לך, עם הילדה הזאת שלא מוצאת את עצמה, זה זה, זה זה. בכל פעם שאת מחכה למשהו ואומרת, די, די, זה לא יהיה, זה לא יהיה. זה 17 בתמוז, כשמחכים למשה שירד מההר והוא לא בא, אז עושים עגל. ובכל פעם שאת מתיישבת, מתייאשת, בוכה, אפילו שאת יודעת שהבכי לא עוזר לך כלום ואומרת, אין, אני לא אגיע לארץ המובטחת לעולם, זה מתשעה באב, זה הבכי של אותו לילה. והחידוש הגדול שאמרנו בשבוע שעבר, ואני רוצה לצאת ממנו, לכן אני חוזרת עליו, נכון שהחורבן זה אירוע מתגלגל והוא מתבטא בדברים שקורים לך עכשיו, ובכן, אומר מהר"ל, גם המשיח הוא אירוע מתגלגל לאחור. אם אנחנו אומרים שכל הכרונולוגיה היהודית היא סיפור אחד גדול, והחורבן של 9 באב ו-17 בתמוז מתגלגל לפה, זאת אומרת שהמשיח, שזה אירוע שעתיד להגיע, מתגלגל לכאן לאחור. והמסקנה המשגעת של המהר"ל, שכל אחת תקום ותהיה משיח, עכשיו אני אקרא את המילים המקסימות שלו ואסביר. ואמר, כך כתוב במדרש, מה שמו של משיח? מנחם בן חזקיה, שמו של המשיח. פירוש, שכל מי שהוא מחכה לטוב ולישועה, נקרא שהוא צריך נחמה. ולכן המשיח, שהוא נחמת ישראל בצרתם, נקרא מנחם. כי אדם אינו יכול להקים את עצמו מאבלו, וצריך מנחם שיקום ממקום אחר. וכשהוא מחזק את רעהו, לכן נקרא משיח מנחם בן חזקיה. ועד שיבוא משיח בן דוד, צריך כל אחד להיות משיח של רעהו, מנחם בן חזקיה של רעהו. לא משנה מה עובר עלייך, ולא משנה עד כמה קשה לך, ולא משנה איזה אירועים מפילים אותך לתהומות, את צריכה לדעת שגם האירוע שקוראים לו משיח הוא אירוע מתגלגל לאחור, ואת צריכה להיות בינתיים המשיח של זולתך, להיות מנחמת, להיות מחזקת, להיות מנחם בן חזקיה. זה התפקיד שלנו עכשיו במסע הארוך הזה. בנות, בשבת אנחנו מסיימות את ספר במדבר בפרשת מסעי, ואלה מסעי בעיני ישראל, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, 42 מסעות. שימו לב למילים של הבעל שם טוב. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, שכל ימיו נוסע אדם ממסע למסע. ובספר דגל מחנה אפרים, זה הנכד של הבעל שם טוב, כותב על שם זקנו הקדוש הבעל שם טוב, כי לכל אדם בדיוק 42 מסעות בחייו עד שובו אל עולמו. וצריך כל אדם מישראל לעבור מעברים שונים בחייו, וכולם מכוונים לתכלית אחד, להשלים תיקונו. הוא מרומז בשמות המסעות, ויסעו ממתקע, ויסעו מיוטבתה, זה מקומות כיפים, מתקע, מקום מתוק, יוטבתה, מקום אור, ויסעו ממרה, ויחנו בחרדה. מי הייתה במקום שקוראים לו חרדה? הרבה. יש עוד אחד חמוד שאני נורא אוהבת בפרשה, של מי שהולכת לפגוש מישהו שנראה שיא הצעיר, ובסוף היא יושבת ורואה מולה איש שבע ימים, קוראים לזה בפרשה, ויחנו בתרח. יש מקום כזה. אומר הבעל שם טוב, גם כשעובר אדם מעברים קשים בחייו, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים, זה הר הר העברים, ויעברו עליו דברים קשים, וכדי שיגיע ל... ויחנו בערבות מואב. יהיה לך משהו ערב ומתוק מאבא שלך. בנות, כל המסעות שאת עוברת בחיים, כל אחת פה יכולה לתת לי מסע שהיה השבירה של חייה. אבל הכל בעצם מסע אחד, וכשנביט בו לאחור, כמו שקוראים לזה בשפה הטיפולית של היום, של חיילים הלומי קרב ושל משפחות שכולות, כשנעשה עיבוד, נבין שלכל תחנה הייתה כזאת חשיבות מדהימה. איך מעבדים מסעות לא פשוטים? כי כמו שאמרתי לפני דקה, הגאולה היא אירוע מתגלגל, כמו שהמשיח הוא אירוע מתגלגל. שימו לב, רש"י הראשון לפרשת מסעי, אלה מסעי בני ישראל, משל למלך שהיה בנו חולה, ולקחו למקום רחוק לרפאותו. כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה איתו כל המסעות, ואמר לו, בני, אתה זוכר? כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חשת בראשך. כך ישב הקדוש ברוך הוא בפרשת מסעי ורשם לך את כל המסעות. אני אסביר. לפעמים את חולה מאוד. כדי להירפא מחולי בגוף או בנפש חייבים לנסוע למקום רחוק. הדבר הראשון, ונדבר עליו המון היום, קוראים לו הדחקה. קוראים לו אישה בורחת מבשורה. וקראתי על זה טור מקסים בהארץ, שאומר שכל החשיפה ברשתות של מעשים מאוד קשים שעברו עלייך, לא נותנת לך את המקום הפרטי הזה, שבו את פורקת ומדברת ומאבדת את האסון, ואת הפנים שאת יכולה לצאת איתם החוצה, הרגועות, המדחיקות. זה כל כך חשוב. את לא יכולה לחיות כל הזמן בתוך הטראומה, לייצא את הטראומה, לקבל אותה לפרצוף מכל העוקבים שלך. היא כבר ממתגת אותך, הטראומה. כשתצאי ממנה, כבר לא יהיה לך עניין ולא יהיה בך עניין. אז השלב הראשון לאיבוד הטראומה, המלך לוקח את בנו ונוסע איתו רחוק. דבר שני, ריפוי מחייב ליווי. מישהו שיהיה איתך לבד אי אפשר. את צריכה משיח לידך, מנחם בן חזקיה. ואז האיבוד. המלך יושב ואומר, בן, אתה זוכר? כאן ישננו, זה שלווה. כאן הוכרנו, פחדנו נורא והיה לנו לא טוב. כאן חשת בראשך, זה כתוב בלשון יחיד. למי לא היה מסע כזה כשהיא אמרה, לא משנה, כל אלה שמתות לעזור לי ומחתרות אותי בטבעת כזאת ומנחמות אותי, אני לבד. אף אחד לא מרגיש מה שאני מרגישה. סעי רחוק, קחי חופש. זה כל כך חשוב, זאת לא מותרה. את חייבת את המרחק הזה כדי להירפא, כי אנחנו כל הזמן בתוך האירוע, אנחנו לא בפוסט של הטראומה, אנחנו בטראומה עצמה, כולנו, עם עליה הזעקות. בירושלים, משום מה, מאז שהתחילה המלחמה, גם הזעקות של האמבולנסים ושל שיירת ראש הממשלה נשמעות כמו טילים מאיראן. כל פעם שיש איזה... אנחנו באמת בטראומה מתמשכת. סעי רחוק, זה כל כך חשוב. שבי מישהו אהוב או מישהי אהובה, הליווי, ותדברו על התחנות האלה. זה היה טוב, זה עזר לי. פה הרגשתי ממש לא טוב, את הרגשת אותי, נכון? ופה הרגשתי שהייתי לבד, לגמרי. כותב הבעל שם טוב. וכמו שמשה רבנו כתב את כל המסעות של ישראל בפרשת מסעי ונעשה מהם תורה, כך אתה, אליהו הנביא, כותב כל המסעות והרפתקאות של כל אחד מישראל, וכשיבוא משיח בעזרת השם ילמד כל אחד מספרו של חברו על מסעיו. כל אחת היא אומן מסע. כל אחת עוברת פה 42 מסעות שהם בעצם מסע אחד גדול, וחייבים לעשות לזה עיבוד, כי אין דבר בחיים שלך שהלך לעיבוד. וכשבנות שעברו תקיפה, עברו שכול, עברו קושי, אומרות לי הרבנית, איך אני יוצאת מזה? אני תמיד אומרת, את לא יוצאת מזה, את יוצאת עם זה. ואני רוצה שנראה את השיר הכל כך יפה ורלוונטי של יהודה עמיחי. כי אדם יוצא מבית, והבית אינו יוצא מן האדם, הוא נשאר על קירותיו של מי? על התלוי בהם, ועל חדריו ודלתותיו של מי? של האדם, של הבית. הנסגרות בזהירות, או כי הבית מתרחב והולך, ונעשה לדרכים שבהן ילך זה שיצא מן הבית. בנות, את אוסף של בתים, גרים בך מיליון בתים. הבית של סבתא שלי שמזמן מתה, סבתא מסעודה בבאר שבע, גר בי. כל פעם שאני אריח תה עם ננה, סבתא. גר בי הבית של סבתא, גר בי הבית של אמא, גרים בי הבתים שילדתי בהם את הילדים הגדולים שלי, וגר בי בית המקדש. ובתוכי הבית השרוף הזה, גרים בי הבתים החרוכים של בארי ושל ניר עוז, וכל בן אדם הוא שכונה, הוא ערימת בתים ענקית, ולאן שלא תרצי לברוח, אישה בורחת מבשורה, כל הבתים שגרים בך יבואו איתך, כי את הכתובת שלהם, והם מדריכים את צעדייך. מה את רוצה לומר, ימימה, שכל צער שלך, פיצי, יצא לך פה חצ'קון? זה חורבן בית המקדש. לא יודעת מה, איזושהי מצוקה כלכלית, חוב שאת פתאום צריכה לשלם, המכונית מתקלקלת. חורבן בית המקדש. הכל גר בבתים שגרת בהם, והם גרים בך, וזה הדלתות שלך, וזה החלונות שלך, ואי אפשר לברוח מזה. מעשה, אנחנו מתחילות ללמוד את המדרשים של החורבן. מעשה באישה אחת שהייתה בשכנותו של רבן גמליאל, והיה לה בן צעיר, הוא מת במלחמה עם הרומאים, והייתה בוכה עליו בלילה, והיה רבן גמליאל שומע את קולה, ונזכר חורבן בית המקדש, והיה בוכה עמה עד שנשרו ריסי עיניו. כיוון שהרגישו בו תלמידיו, עמדו ופינו אותה משכונתו. הם רואים בבוקר את הרב שלהם לא מרוכז, הריסים שלו נופלות. אומרות לו, מה יש לך? והוא אומר, יש לי שכנה מעבר לקיר שהבן שלה נפל, והיא בוכה בלילות, בכות תבכה בלילה, כל הבוכה בלילה, כל השומע אותו בוכה אימו. אומרת הגמרא, אז התלמידים אמרו, לא, 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 זה ביטול תורה, סליחה, זאת עם הבכי שלה והבן הנופל שלה, תעברי שכונה בבקשה. ורבן גמליאל אומר להם, מצחיקים, אתם לא יודעים שבתשפ"ה, לאן שלא תעברי, יש מעבר לקיר אישה בוכה? אי אפשר לברוח, אי אפשר לברוח. זה או מהמלחמה, זה או מהחטופים, זה או מדאגה לבן מגויס. השתגעתם? זה שכנה שנמצאת פה בכלל. אנחנו שכונה, אנחנו בתים, לאן תברכי? איפה שלא תברכי, הולכת איתך ירושלים הדביקה הזאת. כמה אנחנו מנסים לברוח מירושלים. איך היא מחזיקה לנו בחצאית. איך לא בא לנו על כל הכובד ההיסטורי שלה והחורבנות שלה. לא בא לנו עלייך ירושלים. תנסי לברוח, מאמינקה. תנסי לעבור עיר. תעברי לתל אביב. לא תפסיקי לקום בבוקר עם ירושלים בתוך הלב. אני קוראת את אלומה לב, הכל כך מהממת הזאת. אין אבן שלא הפכתי בך, ירושלים, כדי למצוא, וטרם מצאתי. ואני רוצה לברוח ממך, כמו סינדרום ירושלים, רק הפוך. בתוכך אני לא נביאה ולא יודעת ולא גדולה ולא משיח. רק אישה אחת עם לב קטן קטן שלא מפסיק להתבייש בחסרונו. אני מדברת איתך ירושלים בכניסת השבת, ופתאום אני מבינה שזה לא הוגן שאין לך ולי קשר פשוט משל עצמנו, שאנחנו קשורות רק דרך האבנים החרבות. זה לא הגיוני וזה לא בסדר. משהו בירושלים זה כמו לבוא להורים אחרי עוד פרידה, ולהיות יותר נבוכה מהם ויותר עצובה מהמבט שלהם מאשר ממה שקורה לי. אני לא מעזה ללכת בך עכשיו ירושלים. לא נעים לי ממבטך העצוב ומהאבנים שלך שהאור משתבר בהם ומגלה את צעדיי החקוקים בך. צעדיי הקלים והכבדים, הרוצים והמאוכזבים. אור אחרון מגלה לי שאני עדיין מאמינה בך. אל תיפגעי מזה שלא נעים לי בתוכך, ולכן אני בורחת. אני לא יכולה לשאת את מה שאת מחכה לו, ירושלים. אני לא יכולה לשאת את מה שאני מחכה לו בעצמי. אנחנו בורחות מהעיר הזאת, בורחות מהכובד שלה, וככל שאנחנו נמצאות יותר רחוק ממנה, אנחנו יותר מתרחקות, מתגעגעות אליה. אני רוצה שנדבר על המילה שמופיעה הכי הרבה בפרשות שנקרא בשבת, פרשות מטות מסעי. בפרשות מטות ומסעי, עם ישראל יוצא למלחמה, והשורש שמופיע הכי הרבה זה חט, למד וצדי. החלצו מאיתכם. אם תחלצו לפני השם למלחמה, ואנחנו נחלץ חושים, יעבור כל חלוץ צבא, ואם לא יעברו חלוצים, אנחנו נעבור חלוצים. שועדה. חלוץ. מה זה החלצו מאיתכם? בואו נקרא את הרב שמשון רפאל הירש הלשונאי הגדול. לחלוץ, לעקור דבר מחיבורו, להתיר את צרוכי הנעל וכך לשלוף נעל מהודקת לרגל, ומכאן לחלוץ, להציל מן הסכנה, להוציא מן המיצר, לשחרר. וחלוצי צבא, אלה שנשלחו לפני העם לשרת, החלצו מייצג דרישה להיחלץ מקשרי המשפחה ולבוא לצבא. תמיד כאן, בנקודה הזאת, אני מדברת על אישה חלוצה, חלוצת נעל. אני כל כך אוהבת אותה. גיבורת סיפורי החורבן. עתירת ירושלים הייתה, תף ושין מתחלפות אצל חזל, עשירת ירושלים, שימי לב, היא גם עתירת ירושלים. ואין לה נעליים, מפני שהיא כל היום הולכת על שטיחים, היא לא יכולה לשאת את האדמה הגסה, אז היא מטיילת על שטיחים, ומול החלון, הבשורה, עומד רבי צדוק, רזה, 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 40 שנה מול החלון שלה, ומוצץ דבלה, זה כל מה שהוא יכול לאכול כי הוא אנורקטי. חזל אומרים שרואים את הדבלה יורדת במורד הגרון שלו, ככה מרוב שהוא שקוף מרעב, הוא עומד מול החלון שלה ואומר, תפסיקי, אישה בורחת מבשורה, החלצי מאיתך, צאי קצת מהנוחות שלך, מאמי, הבית עומד להיחרב, בום, היא סוגרת את החלון, ואז יש מצור, ואין אוכל בירושלים, כותבת הגמרא במסכת גיטין, והיא שולחת את המשרת שלה, לך תביא לי לחם לבן, אני רעבה, הוא הולך והוא חוזר ואומר, אזל הלחם הלבן, אז תביא לי לחם שחור, הוא הולך והוא חוזר, הוא אומר לה, אזל הלחם השחור, והיא אומרת לו, תביא חיטה, תביא משהו, והוא הולך, והוא חוזר, והוא אומר לה, אין כלום, והיא אומרת, אוקיי, אני אלך להביא לעצמי אוכל. אין לה נעליים. היא יוצאת יחפה לרחוב לחפש אוכל. וכל הכסף שלה לא עוזר לה. כספם הוא זהבם בחוצות ישליחו. הרעב, הרעב. ואז היא דורכת על הדבלה שרבי צדוק מצץ בבוקר ומהגועל. היא נופלת ומתה. ירמיהו הנביא רואה את הגופה שלה ובוכה הרקבח והענוגה אשר לא ידעה הצג כף רגלה על הארץ מהתענג ומרוך. לפני שבוע וחצי הלכתי לנחם את אימא של משה ניסים פרש, השם יקום דמו, נהרג ממש לא מזמן באחד האסונות האחרונים. והיא מספרת לי, אני תמיד אומרת לכן שאני אומרת לה, תגידי לי את הרגע שהודיעו לך, כי כשמגיעים לרגע הכי נמוך, לתשעה באב, אני יכולה משם לעלות איתה. אז אני שואלת אותה, ספרי לי. אז היא אומרת, בשתיים בלילה יש דפיקות בדלת. אני מציצה מהחרך של העינית ורואה שני קצינים, ואני חוזרת למיטה לישון. ותוך דקה אני נרדמת, ובעלי מאיר אותי ואומר, דופקים בדלת, מי זה? ואני לא עונה לו. ואז הוא אומר, אמאלה, בשעה כזו זה יכול להיות פורצים או גנבים, אני לוקח את הנשק. ואני רואה אותו לוקח את הנשק והולך לדלת. ואז הוא פותח את הדלת, ועומדים שם שני הקצינים, שכבר ידעתי שהם שם. הקצין זה המשרת של מרתה בת ביתוס, והוא אומר, הלוואי שהיא תבין כבר, הלוואי שהיא תבין כבר. למה היא לא מבינה? הוא יודע שאין אוכל, הוא יודע שאין לו מה להביא לה. הוא ילך לשוק ויחזור ויאמר, אין, את קולטת, את קולטת. בטח שהיא קולטת. היא קולטת עוד מרבי צדוק שאין ירושלים ואין בית ואין כלום. אבל היא אישה בורחת מבשורה, וכשהוא בא ואומר, אין, את קולטת, אז היא אומרת, מה פתאום? הילד שלי לא מת. והיא תצא לרחוב, וכל חייל שהיא תראה, היא תהיה בטוחה שזה, אבל אני יודעת שזה לא, אבל זה הוא. מרתה בת ביתוס, כותב התפארת שלמה, מרתה הוא שתי מילים, מרת השם, ראו והסתכלו צער השכינה, וזהו שרומז הכתוב מרתה בת ביתוס עתירתה בירושלים. זאת העתירה והצעקה של ירושלים שמסרבת להאמין שכל זה מרמז על השכינה שמבקשת, הביאו לי מנחת צולת. מנחת צולת זה הלחם שהיא מבקשת מהמשרת. מנחת צולת זה מה שהייתי מגישה כשהיה לי בית, כשהיו לי קורבנות, תביאו לי את זה בחזרה, תביאו לי את הבית ההוא שידעתי, אתה משקר, אתה משקר. אנחנו חייבות בעולם נשים שבטוחות שזה לא יכול להיות. נשים שמסרבות להאמין בחורבן. נשים שבטוחות שיש למסע הזה סוף טוב מחר. מהר"ל אומר, מחר אותיות רחם. אנחנו חייבים נשים הזויות. נשים הוזות שחיות בטומורלנד. הפסטיבל הזה, זה הפסטיבל של שלושת השבועות. אם הייתי חושבת ששלושה שבועות אני הולכת בין המצרים בגלל משהו שחרב, לא. אני אישה. אישה מוכנה ללכת למסע ארוך בשביל משהו שיבנה. ולכן החומש מסתיים בבנות צלופחד, עוד פעם בנות צלופחד שאומרות, אבא, אני מאמינה שהכל יהיה בסדר, אבא. אני אדאג לך. לחודש קוראים מנחם אב, ראש חודש זה בשבת, ואת מנחמת את אבא, מנחמת אב, מנחמת זה ראשי תיבות, מלכה, נועה, חוגלה, מחלה, תרצה. חמש בנות צלופחד שאומרות לו, אבא, כולם אומרות שאנחנו הזויות, כולם, תנה לנו אחוזה, תהיה תחיית המתים, הילד שלי יעמוד בפתח של הבית. איך אני צריך אותך אישה הוזה? איך אני צריך אותך אישה מנותקת חלוצה מהמציאות, אבל בכלל, איפה את ואיפה נעליים? אין לה את העולם הזה, יש לה עולם של מחר. אני לא מאמינה שהוא מת. תמשיכי, תמשיכי, כי את יודעת שזה נכון, ואת יודעת שזה קרה, ואל תסכימי שזה קרה. הבנת? יש מצב כזה. תביאו לי מנחת סולת עכשיו. מי יוכל לומר לך לא? יש בן אדם אחד שאף אחד לא הסכים להאמין שהוא מת. הוא לא מת, כמו שאמרתי לכם על אמא שלי, שמתה לפני כמה חודשים, ואין, אני כלום, אני בטוחה שאני אלך לבית ואישם, פשוט לא היה לי זמן, אני נורא עסוקה, לא היה לי זמן ללכת אליה מלא זמן, אני אגיע, אני אריח את התבשילים שלה, ואני אשמע את הקרקושים שלה בסירים. אמא שלי לא מתה, אמא זה לא דבר שיכול למות בנות, וכל מי שחושבת אחרת, חבל, בדיוק. אמא פה, אני בית, אני הולכת עם אמא, אני הולכת עם סבתא, אני הולכת, אני אלף נשים אני. אם האימתת אני ארוג אותך. איך כל הזמן הילדים שלי אומרים, אם סבתא הייתה באזעקות, היא הייתה מתה. היא מתה, מאמי. איפה הייתי? יש בן אדם אחד שאף אחד לא מוכן להאמין שהוא מת. והוא מת בשבת. וקוראים על המוות שלו בשבת. וקוראים לו אהרון הכהן. שימו לב מה כתוב בפרשה שלנו. שקוראים בשבת, ביורצייט של אהרון הכהן, ראש חודש אב. והיה על אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם. וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש. החודש החמישי זה אב, כי ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. אחד לחודש זה ראש חודש. בשבת הזאת, זה נורא נדיר, את קוראת בפרשה על מותו של האיש הזה עכשיו. אם תקראי את הפרשה, תראי שזה לא קשור לכלום. וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, פתאום וייסעו מהור ההר, וימות שם אהרון. אף אחד לא מוכן להאמין שהאיש המהמם הזה, אמא, עשה שלום בית, היה אכפת לו מהאנשים, הוא לא היה חלוץ מהם כמו משה, אי אפשר היה להביט בפנים של משה, הוא היה צריך לשים מסכה מרוב שהוא זהר, אהרון היה מסתכל לך בפנים ורואה אותך ועושה לך שלום. משה רבנו יורד מהור ההר בראש חודש אב ואומר לעם ישראל, אהרון מת. ואומרים לו, שקרן, שקרן, אתה קצין נפגעים, שקרן, הוא לא מת. מה עושה משה? אומר, השם, הם עוד מעט יהרגו אותי, תעשה משהו. והשם מראה לכולם את מיטתו של אהרון בהור ההר. ויראו בני ישראל כי מת אהרון. מה יש בדבר הזה שקוראים לו אהרון הכהן? למה הוא מופיע בכניסה של ראש חודש אב? ולמה הוא הבן אדם היחיד בכל התנך שכתוב יום הפטירה שלו? את לא יודעת מתי אברהם, מתי יצחק, מתי יעקב ומתי רחל, גם ימצאנו יהודה א' בחשבן. רק אדם אחד המוות שלו כתוב, זה המוות של אהרון הכהן. הוא מגיע שם עם המילה שאסור לומר בליל תשעה באב, אסור לומר שלום. ואהרון הכהן היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. חז"ל אומרים שהוא היה פוגש מישהו ואומר לו הכי יפה בעולם, שלום. ובלילה כשהבן אדם הזה רצה לחתור, הוא אמר, אני לא יכול. האיש השלם הזה, האיש המואר הזה, מסתכל עליי ואומר לי כזה שלום, אם הוא יסתכל עליי מחר, איך אני אביט בו? בפנים. בנות, בית המקדש חרב, בגלל שנאת חינם, עוד מעט נבין מה היא. ויש בן אדם שאומר לך, ממי, אבא בא. אב בא. והוא איבד הכל. תקשיבו, כל שנה אני מלמדת 25 שנה, כל שנה אני מדברת על הנשים, האלמנה, האנוסה, הנודדת, חסרת הבית. זה תשעה באב. איכה הייתה, איכה ישבה בדד, העיר הבתי, הייתה כאלמנה. השנה יש לי אבא אחד שקוראים לו ירדן ביבס, שחזר ואין לו כלום. אין לו אישה ואין לו שני תינוקות ג'ינג'ין. יש לי עוד אב אחד, קוראים לו אלי שרעבי, הוא חזר, אלי, הכל פה טוב, וחזר ואין לו שום דבר. יש לי עוד אב אחד, קוראים לו אבידה בחר מבארי, שהרגל שלו נקטעה, אשתו נרצחה, הבן שלו קרמל נרצח. עכשיו, האנשים האלה חוזרים. אין להם כלום. את המשפחה שלהם. תחשבי שהם רואים שגם את רבה. הם נשארים בלי כלום. זה מה נשאר להם. שבוי יוצא וגם שומע שחצי עם לא ממש תמך בכל מיני מהלכים. איזה מקום יש לבן אדם כזה בעולם? אנחנו המקום שלו. עומד אהרון הכהן בשבת הזאת, שעוד מעט אני אתן לכם תפילות להדלקת הנרות של השבת המשגעת הזאת, שבת הפטירה של אהרון הכהן, שאומר לך, את לא מבינה, היכל האהבה נשרף. אני רוצה לקרוא את המילים המקסימות מתוך הספר העתיק, הספר שקוראים לו שער המלך. כשמת אהרון בראש חודש אב, חזרו בני ישראל לאחוריהם 8 מסעות במדבר, ובכל יום חזרו מסע אחד לאחור עד 9 באב. ובתשעה באב עשו הספד על אהרון הכהן, מפני שכשמת אהרון בטלה אהבה. כי אהרון היה מטיל אהבה בין אח לאחיו, בין אישה לבעלה. ועל כל אדם לבכות ביום זה על מות אהרון, ולערב הדמעות על חורבן בית המקדש, כי מיתת אהרון הייתה שריפת היכל האהבה. עכשיו שימו לב, זה מאוד עמוק. ובשם של הקדוש ברוך הוא יש יוד, ואחר כך ה', ואחר כך ו', ואחר כך ה'. יוד הראשונה זה אבא, ה' זה אמא, ו' זה בן, ה' זה בת. כשנשרפת אהבה, הראשונות שמקבלות את ההדף לבטן הן נשים. ומתוך המילה אהבה נשרפות שתי הנשים, ההי הזאת וההי הזאת, ונשאר אב, ראש חודש אב. אני רוצה לקרוא לכם. והשם יוד כ וו כ זה אמא ואבא, בן ובת. ובאלף באב, שהן האהבה בעולם, מסתלקות שני הה מהמילה אהבה, ונשאר אב. כי נשרפה אהבת הנשים בלילה הזה. ומי הן שתי הנשים? רחל ולאה. ובראש חודש אב בשבת אומרת רחל ללאה, מר לי לאה. עכשיו, כששתי החיות האלה מדברות על האהבה שלהן שנשרפה, מר לי לאה, הן מדברות בסימנים. רחל מוסרת סימנים ללאה. אומר הפרשן העתיק הזה, מר לי לאה זה, מר לי לאה. ובעצם ראשי תיבות, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. מר לי לאה. אישה אף פעם לא בוכה באמת. גם כשהיא בוכה, יש בה את המקווה הדבילית הזאת, המטומטמת הזאת. אולי הוא יחזור, הוא נשוי עם 8 ילדים. למה יש בך עדיין את הדבר הזה? כי אני רחם ואני מחר, אני טומורולנד. זה מה שהקדוש ברוך הוא צריך בעולם שלו, את הנאמנות הנשית הזאת לגאולה, לתסריט טוב. היה הולך אהרון הכהן לאיש שרב עם אשתו ואומר, היא גמורה ממך, היא כל כך אוהבת אותך. היא לא, היא לא סובלת אותו. הולך לאישה, אומר לה, איך הוא מת עלייך? ואז הם היו משלימים. אבל זה שקר. למה אתה משקר, אהרון הכהן? זה לא שקר. אני רואה אותה ורואה את היופי הפנימי שלו שהיא לא רואה. אני רואה אותו ואני רואה את היופי הפנימי שלה שהוא לא רואה. בנות, יש מישהו שגם הוא מצווה עלינו את השלום ואת האהבה ואת האחווה. הפטירה שלו השבוע, ואת מדליקה לו נר ביום חמישי בערב, וקוראים לו רשי. רשי, רבי שלמה יצחקי, הפרשן הראשון של התורה, נכון שאת מכירה כתב רשי? רשי לא באמת כתב בכתב רשי, אבל היות שהוא היה הטקסט הראשון שהוסיפו למקרא, פחדו שהתבלבלו בין האותיות האלה לבין האותיות האלה, רצו לבדל את הפירוש שלו מהטקסט המקראי, ולכן עשו את זה בכתב אחר, כתב שונה, כתב רשי. עכשיו, רשי, בכל הפירוש שלו, ותצטרכי להאמין לי, לא אומר אפילו פעם אחת את המילה קשה. קשה לי, אני לא מבין קשה לי. אבל כשקוראים את הפירוש של רשי, שמעדיף לפרש ככה ולא ככה, מעדיף להביא את המדרש הזה, אפילו שגם המדרש הזה קיים, מעדיף להביא שני מדרשים, ותמיד הראשון יותר קולע מהשני, אז למה הוא הביא את השני? תמיד כשקוראים רשי שואלים, מה קשה לרשי? למה הוא הביא את זה ולא את זה? למה הוא פירש ככה ולא ככה? בנות, זה השיעור הגדול של רשי. את תשמעי מישהי מתבטאת זוועה, זוועה, אומרת משפטים שנפש לא מסוגלת להכיל. איך הם מתבטאים ככה? החלק הזה בעם. אני בשוק, מה הם לא רואים? רשי אומר, כשאת רואה צורת ביטוי, עצרי שנייה ותשאלי, מה קשה לה? את שומעת מישהו שמדבר על דתיים, אמא, תעמדי ותבחני את צורת הדיבור הזו שהיא בחרה או הוא בחר, ותשאלי, מה קשה לה שהיא בחרה לדבר על החסרונות שלי ולצבוע אותי באור כזה מכוער? רשי מלמד בכל הפירוש שלו שאת צריכה להלך בעולם לשמוע מיליון פליטות פה ולהביט מעבר, כי כולנו בני אב אחד אנחנו, אז מדוע נבגוד איש באחיו? שואל רשי. ובפרשה שלנו, ילדה קטנה, בין גיל 11 ויום לגיל 12 ויום, מוציאה מהפה נדר. אני לא מתפללת יותר בחיים, אין אלוהים, חס וחלילה. אבא שלה מקשיב לנדר הזה, מפר לה אותו ביום שומעו. מה זאת אומרת? הוא לא ילך ויגיד לה, איך את מדברת? מה את עושה? הוא יגיד, מה קשה לה? מה קשה לילדה הזאת שהיא הוציאה כזה נדר? אני אפר לה את כל נדריה ואיסריה וייסוריה. אבא פה, אבא פה, אב בא, והוא יתיר לך את כל ההתבטאויות המזוויעות שהוצאת מהפה, כי משהו קשה לך. מה קשה לך? תתהלכי בעולם פרשנית של אנשים, כי אנשים אחים אנחנו בנות. אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא לא סובל, זה בגידות פנימיות בתוך משפחה בין אחים. מאוד קל לקבל את השונה. לעשות ערב תשעה באב עם השמאלן. אני מתה על ערב תשעה באב, כי כולנו מתאחדים סביב השנאה. כן, בטח שיש שנאת חינם, המון שנאת חינם, חולה על השנאת חינם. אחותך זה דבר הרבה יותר קשה. אהרון הכהן היה אח. הוא היחיד שמופיע. בביטוי הזה, אהרון אחיך יהיה נביאיך. את יודעת איך קשה להיות אח? לאח קטן שמצליח הרבה יותר ממך, ואתה מוכשר הרבה יותר ממנו. אהרון יותר מוכשר מאחיו הקטן משה רבנו. הוא מנהיג את עם ישראל במצרים. פתאום השם ממנה את משה ואומר, אהרון אחיך יהיה המתורגמן שלך, הוא יהיה נביאך כי אתה מגמגם. מה? לא, 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 אני לא רוצה. זה אח שלי והוא יקנה בי. הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. כי כשיש אב שמתים עליו, אז מה זה משנה אם אתה עושה, אם אני עושה? אנחנו כל כך אוהבים אותו, ואנחנו נסחב בנטל הזה ביחד, ולא נמדוד כל הזמן אחד את האחר, וגם מי שמודדת, זה בגלל שכל כך קשה לה, ותשאלי את עצמך מה קשה לה, כי את חייבת, כי היא קורסת, והיא כבר לא יכולה יותר. למה הוא אח? מפני שאני רוצה ללמד אתכן משהו. מי שהיא אחות טובה, תוכל להיות בת זוג מהממת, ותהיה לה זוגיות מהממת. ואם לבעלה יש סכסוכים עם האחים שלו, הוא יהיה בעל על הפנה. זה השלב, בנות. ראש חודש אב ותשעה באב זה אחים, שזה ראשי תיבות אהבת חינה. ואז מגיע ט"ו באב, שזה חג האהבה. ואהרון הכהן יכול לעשות שלום בית בצורה מדהימה כזו, רק מפני שהוא אח כזה מדהים. ימימה, מה הקשר? בנות שלי, אפילו בחברה הדתית, וזה לא היה ככה פעם, במימדים כאלה, מתגרשים המון, כי הילדים פתאום גדלו. לא טיפחתם מספיק את האחווה שביניכם. מה זה אחווה? זה כמו הקרובים שמעורים זה בזה. אני מעורה במה שמציק לה ובמה שכואב לה. אני מקשיב לה, היא מקשיבה לי, אני רואה את פניה. אחווה היא מפתח לזוגיות, ולכן אהרון הכהן יכול לעשות שלום בית בין בני זוג. מפני שהוא אח, ולכן השמירה של דיני הנידה היא כל כך גאונית. מחצית החיים מהחצי הראשון של הנישואים זה לשבת כמו אח ואחות ופשוט לדבר, ופשוט לראות זה את זה מפרספקטיבה, כי מחכה לכם החצי השני של החיים שהוא כולו כזה. ואם לא תהיו אחים, כל העניין יתפוגג, כשהעניין ההוא כבר לא יהיה מרתק, אסור, כשם שהוא היה לפניכם. אחים זה המוסד הכי חשוב בעולם, והבגידות הפנימיות הם הדבר הכי נורא. על כך נחתם גזר הדין של ירושלים. מעשה בנגר אחד שהיה לו שוליה עוזר, ופעם אחת ישב הנגר ולא הייתה לו עבודה. למה? אומרת הגמרא, מפני שהוא היה קוצר, סליחה, גודע, איך אומרים, עצים למערכה, לבית המקדש קורץ, תודה, קורט עצים למערכה, מה יש לי? ומוח כפה לי מהמזגן, בלט, כולנו פה נוזלות ו... תודה לשמה. לאן תולך? יפה מאוד.
מה, חכי?
לא, בגיל שלנו לראות את הזה, זה מאוד לא פשוט. בקיצור, אין יותר בית מקדש, לא צריך עצים למערכה, והנגר יושב בלי עבודה. והשוליה שלו אומר, אני רואה שאתה בחובות, אתה צריך הלוואה. הוא אומר לו, דחוף. אז הוא אומר לו, תשלח לי את אשתך. והשוליה מזמן נתן את עיניו באישה של הבוס שלו. היא מגיעה אליו, והיא לא חוזרת, והיא לא חוזרת, והיא לא חוזרת. כעבור שלושה ימים, הנגר, הבוס, שואל את השוליה, איפה אשתי? והוא אומר, מה, אתה לא יודע? מסרכת את דרכיה, בוגדת בך, תתגרש מנה. הוא אומר, וואי, אבל הבטחתי לה כל כך הרבה כסף בכתובה, אין לי כסף. אומר לו השוליה, אני אלווה לך את הכסף. הוא מלווה לו כסף, הוא מחזיר לאשתו, משלם לה את כתובתה, היא מתגרשת והיא מתחתנת עם השוליה של הבוס. ואז הבוס, השוליה מתקשר לבוס, אתה חייב לי כך וכך כסף שהלוויתי על הכתובה, אבל הוא אצלך עכשיו, נתתי אותו לאשתי ואשתי היא שלך. אתה חייב לי כסף, איך אני אשלם לך? בוא ותהיה משרת שלי. והגמרה מתארת איך הבוס משרת את השוליה ואת אשת אם אישה הייתה אשתו, ודמעות נוזלות לתוך האוכל שהוא מגיש להם, על כך נחתם גזר דין של חורבן ירושלים. מה? סיפור כזה קטן? די! אז הוא הלך איתה להופעה של עשרות אלפי אנשים. רגע, תנו לי לסיים, אני לא יכולה, אני חייבת. ספר את הסיפור הזה. כולם שקט. אז הוא אומר, יאללה נו, מה כבר יכול להיות? אני פירור בעולם. מישהו יראה אותי? מה? איזה שטויות. והזרקור של הקדוש ברוך הוא, מיד על הבגידה הנוראה הזו, because life is a very cold play, חברות, ופתאום כל הפוקוס של כולם, בנות עכשיו, הבן אדם הזה הוא המנכ״ל של חברת אסטרונומר. אני רוצה לקרוא לכם את ההגדרה של החברה הזו. חברה שמתמחה בפלטפורמות לבני... הוא היה, זאת אומרת, לפני ש... חברה שמתמחה בפלטפורמות לבנייה, ניהול, תזמון ותצפית על תהליכים והנהלת נתונים בענן. אתה לא מבין שזה בענן מעבול, אתה המצאת את זה, נכון? אבל כל בן אדם בטוח שהבגידונת הקטנטונת שלו, זה לא מה שיתפס בפריים של אלוהים, כי מה לאלוהים ולמופע של קולדפליי? ובכן, גם הקדוש ברוך הוא שומע מוזיקה בימי בין המצרים. הבגידות הקטנות הביתיות הן באמת החורבן שלנו הרבה יותר מאשר האויבים שלנו שבאים מבחוץ, הרבה הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא מסתכל, יש מקום מהמם בפרשה. אני תמיד מספרת לכם על המקום הזה ש רבי עקיבא מגיע לפסוק הזה ובוכה. רבי עקיבא תמיד צוחק. הוא רואה שועל יוצא מקודש הקודשים מחרב וצוחק. וחז"ל אומרים לו, מה אתה צוחק? והוא אומר להם, למה אתם בוכים? והם אומרים לו, הר ציון שחרב, שועלים הלכו בו. אבל רבי עקיבא חי בטומורולנד, והוא אומר להם, אתם לא מבינים, ימים על עמדה שהכל סיפור אחד ארוך, ואם הנבואה על השועל שיוצא מבית קודש הקודשים התקיימה, שועלים הלכו בו, גם הנבואה של הגאולה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות עיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. הם בוכים, הוא צוחק, כי הוא איש המחר. ויש מקום אחד שהוא בוכה. עקיבא, מה אתה בוכה? על סיפור משעמם שקשור לנדרים בפרשה. ילדה אחת קטנה נודרת נדר. אני לא אוכלת את זה יותר בחיים. אבא שלה שומע? מיד מפר לה את הנדר והיא לא יודעת. והיא אומרת, די, אני לא עומדת בזה. מה פתאום שאני אקבל את זה על עצמי? אלוקים לא בעדי. אז קיבלתי על עצמי מלא קבלות, מלא עניינים. אני לא רוצה, זה לא משתלם לי, זה לא עוזר לי. מפרה את הנדר. כתוב שהיא צריכה לחפר ולהביא קורבן. והשם יסלח לה. היא חייבת סליחה. ורבי עקיבא בוכה. מה אתה בוכה? אני בוכה על הילדה הזאת. למה? שימו לב לדיוק המהמם שהמצאתי. רבי עקיבא לא בוכה כששועל יוצא מקודש הקודשים. הוא בוכה כשיש לנו בלב ארמומיות שועלית. הילדה הזאת יודעת שיש לה נדר, בוגדת בעצמה, הגם שהבטיחה לעצמה כל כך הרבה פעמים, אני לא עושה את זה יותר. הקשר הזה איתו רק מחפיץ אותי, מקטין אותי, מבזה אותי, אני לא, למה אני הולכת לשם שוב? איך את בוגדת בך? איך? אני לא פוחדת ולא נגאלת ולא שונאת ולא נבהלת. כשאני פה בתל אביב ורואה מלא בנות לא צנועות ורואה זה בחוץ. וכתוב ראשונים שנתגלה אבונם נתגלה קיצן. כשהכל שפוך בחוץ הפנים מאוד טהור ונקי. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. כשאת נראית דוסית, בסדר, עושה הכל ומלאת תככים פנימיים ושנאת ישראל, על זה אני בוכה, אומר רבי עקיבא, על השואל שמתהלך בתוכך ושאת מרמה אותך כל הזמן. הבגידות הקטנטנות שלך באחותך, שלך באיש שלך, זאת לא צריכה להיות בגידה של קולדפליי, בגידה במחשבה, איך הוא מגעיל, איך הוא נראה, איך הוא אוכל, איך הוא נושם, איך הוא חי. הכל הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, הבגידות הקטנטנות האלה משאירות אותנו לבד כל כך הרבה שנים. תחשבו על הנגר הזה ברחובנו הצר, גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ואינו עושה דבר, מדפיו הריקים מחוסים באבק, כבר שנים נמצא המרצע בסק והוא חולם חלום אחד נושא עוד בלבבו, לבנות כיסא לאליהו שיבוא, על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא, הנגר הנבגד, האומנות הנבגדת שלו. המשפחה, אומר אהרון הכהן, כשאת מדליקה נרות בליל שבת הזה, כשאת אומרת שבת שלום, את מסתכלת בעיניים של כל אחד שיושב בשולחן ואומרת, מה קשה לה? איך אני יכולה למות, למות עליה? אהרון הכהן מת עלייך. בפרשה שנקרא בשבת, יש אדם שרצח בשוגג. והוא צריך להיות בעיר מקלט אדמות הכהן הגדול. למה? מה קשור? צריך לחכות שהכהן הגדול ימות כדי לצאת מעיר המקלט? וחזל אומרים, אמהות של כהנים גדולים היו מביאות אוכל לרוצחים בעיר מקלט שלא התפללו על הבן שלהם שימות. בואו נראה את רשי. מה קשה לרשי? בנות, אתם הולכות להפעיל את המוח. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסדר גמור, נשמה. רשי. הרוצח בשוגג חייב לרוץ לעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. אל תגידי לי לעשות עם הלזר, כי אני מחבה הכל, הכל מתמוטט, השירה נשרפת. אני לא טכנולוגית. עד מות הכהן הגדול. למה צריך הרוצח להישאר בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול? שהוא, הכהן, בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם, והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את ימי החיים. אינו כדאי שיהיה לפני כהן גדול. פירוש ראשון ברש"י, למה הרוצח בשגגה יהיה בתוך עיר המקלט אדמות הכהן הגדול? כי הכהן דואג לחיים, ואתה קיצרת חיים, אתה לא יכול להיות במחיצת האיש הקדוש הזה. דבר אחר, רש"י, עוד פירוש, רש"י אף פעם לא מביא שני פירושים, בטח שלא שני פירושים הפוכים זה מזה לגמרי, זאת הפעם היחידה בתנ"ך, זה לא דבר אחר, זה דבר הפוך. לפי שהיה לו לכהן הגדול להתפלל שלא תארה תקלה זו לישראל בחייו. וואי. החלק הראשון של רש"י אומר, שב בעיר מקלט אדמות הכהן הגדול, אתה לא ראוי להיות במחיצתו. הפירוש השני אומר, כהן, אתה לא ראוי להיות במחיצת האיש הזה, והוא רק מחכה למותך, כי יש לך אחריות מיניסטריאלית ככהן דת, לדאוג לזה שהחיים פה יהיו חיים של שלום ושל בטיחות. יש לך אחריות גדולה. איך אתה מביא שני פירושים הפוכים לגמרי, רש"י? הרוצח לא רשאי להיות במחיצת הכהן. הכהן לא רשאי להיות במחיצת הרוצח, הוא לא מילא את תפקידו. והתשובה, אם עלה איזה קור, נכון, קפוא פה? הצילו! הולך הצדם. יאללה. והתשובה היא, אני רוצה להזיע. תודה נשמה, חם לי. והתשובה היא, רשי כותב את הפירוש הזה. אתה תהיה בעיר מקלט, אתה לא רשאי, אתה קיצר את החיים, אתה לא תהיה ליד הכהן. אבל הוא יודע שזאת הפרשה של פטירת הכהן הגדול, שהיה אומר לו, רשי, הרגע תמחק, הרגע תמחק. אתה לא תגיד על אף אדם מישראל שהוא לא ראוי, בטח כשקרה לו לראות בחבר שלו בדוץ. וזה קורה כל כך הרבה, להרוג בשוגג. ורשי חייב, for the sake of אהרון הכהן, לכתוב פה שהכהן אומר, עליי מאמי שלי, עליי, ואני מוכן למות, למות עלייך, כדי שתצאי מעיר המקלט שלך. ואני מעיד עלייך שכל הזוגיות שלך שנרצחו ומתו, וכל הטעויות שלך בחינוך ילדים, אני אשם. אני לא התפללתי איתך מספיק, לא נסעתי בנטל, לא איבטתי בפנים שלך ואמרתי, מה קשה לה? היא לא כתמול שלשון. איזו אהבה נשפכת לעולם בשבת הזאת. ואני נותנת לך עכשיו שיעורי בית של אישה שחיה בטומורולנד. אישה שחייבת לקוות. אישה שבורחת מבשורה רעה. איך עושים את זה? אני קוראת את הגמרא מבבא בתרא. דף סמך נותנת לך שיעורי בית לימים האלה, בפרט החל משבת שמתחילים תשעת הימים. מי שחרב בית המקדש, כותבת הגמרא במסכת בבא בתרא, גזרו פרושים, שזה דוסים כבדים, גזרו פרושים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. נטפל, שימו לב למילה המהממת בתלמוד, נטפל עליהם רבי יהושע ואמר להם, למה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? והם אומרים, כי בשר מזכיר לנו את הקורבנות של בית המקדש ויין מזכיר לנו את הנסחים. יופי, אומר להם רבי יהושע, אולי לא תשתו מים בגלל ניסוך המים שבמקדש, אולי לא תאכלו בכלל פירות בגלל הביקורים. מה אתה נטפל אליהם? מה אתה לועג להם? אישה שיושבת בבית מזדנחת, לא שומעת אפילו הצעות לדייטים, לא, בכלל לא שמה לב לעצמה, לא מחפשת עבודה, זאת אישה שלא מחכה לישועה בכלום. אין לה טומורו. אישה מאושרת מדהימה שיש לה הכל, לא מחכה לישועה. היופי של רבי יהושע, כשהם שואלים אותו, אז איך מתאבלים? הוא אומר להם, סד אדם ביתו בסיד, ומשייר דבר מועט. שכל הבית שלך יהיה יפה, אם את גרה בחירבה, ולא מעניין אותך כלום, ואת אישה שלא מטפחת את הבית ואת עצמה, את אישה שלא מחכה לבשורה, את אישה יאוש. אבל אם כל הבית יפה ומשאירים ריבוע מול הדלת למי שאין, פשוט להדביק דף A4 בבית היפה שלך מול הדלת. למה? עוד מעט נבין. שיעורי בית מספר 2 לבין המצרים בגמרא. עושה אישה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט. אני רגילה לשים אחת כאן, אחת כאן. משבוע הבא אתם תראו אותי רק עם אחת. למה לא בלי טבעות בכלל, ימימה? כי אז את אישה שלא מחכה לכלום. אני עוד מעט אסביר. עושה האדם צורכי סעודה ומשייר דבר מועט. את עורכת שולחן מהמם לשבת ושמה כיסא אחד ריק לחטופים. למה? אולי לא נאכל בכלל בשבת, אולי נעשה שבת מסכנה. ימי בין המיצרים אומרים לך, נשמה שלי, רק אישה שמצרה את עצמה, לא מבטלת את עצמה, מצרה את עצמה, עושה מקום לישועה שתיכנס. מי שנכנס אב בשבת, לא מבטלים את השמחה, ממעטים בשמחה. למה? כדי שאב אבא ייכנס הביתה. מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. בנות, רשי הוא הפרשן היחיד שאומר, וזה אינני יודע מה בא ללמדנו. אז אל תגיד, מה שאני לא יודעת, אני לא מלמדת. השתגעתי לעמוד פה ולומר, בנות, יש איזה משהו, אבל אני באמת לא יודעת. מה פתאום? אני ימים המזרחי, יודעת כל. למה רשי אומר, וזה אינני יודע, הוא מצר את עצמו, כדי שתשברי את הראש ותגידי, אבל אני יודעת, אוי ואבוי לדוסיות של הרשתות, סליחה שאני מדברת בצורה כזאת, זה מרתיח אותי, שיודעות הכל. תפסיקי, השם יודע הכל, השם יעשה לך את הכל, ואיך את מתלוננת, הכל יהיה בסדר. את אישה שלא נותנת אפילו פיפס מקום לקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודך, סתמי. ותגידי לאישה הזו שבוכה, אני לא יודעת. אני לא יודעת למה את סובלת ככה. אני לא יודעת למה הילד האור שלך מת. אבל אני יודעת שאני פה לנחם אותך ולהחזיק לך ביד. מנחם בן חזקיה. אני אהיה לך המשיח שלך. תפסיקי לדעת הכל ותפסיקי לא לדעת כלום. כי אלה שתי נשים מיואשות שלא מחכות. לכלום. אני לא יודעת למה הוא מת. אני כן יודעת למה אני כאן. לאהוב אותך ולחבק אותך. משהו אני כן יודעת. משהו אני לא יודעת. בנות, רבי יהושע אומר, אתם אנשים גמורים, בשורה לא תבוא אליכם. אתם ממלאים את החלל בייאוש. את אישה יודעת כל, מלאת אמונה. אין מקום לאלוהים אצלך, מאמי. אני צריך אישה שקצת עצר את צעדיה כדי שמשהו ייוולד, וכך נולד רשי. אמא שלו הייתה בהיריון, לפי האגדה, היא הולכת ברחובות וורמייזה, וורמס, בגרמניה, ופתאום באים כל הגדודים של הקיסר או המלך או לא יודעת מה, ורוצים לרמוס אותה, והאישה הזו נצמדת לקיר ו... פתאום נהיית גומחה בתוך הקיר, והיא נכנסת לבפנים, ואתם יכולות פה לראות, לא ממש רואים טוב, זה הקיר שרואים בגרמניה, בוורמס, יש בו כזאת גומחה, קיר עתיק מאוד, ובכל פעם שמגיעים למקום הזה, לא רואים את זה ממש, אולי פה, בכל פעם שרואים את זה, ושאול צ'רניחובסקי, המשורר כתב על זה, אתם מכירות את זה? קיר הפלא מוורמייזה? מכירות את ה... וואו, הוא כותב על הקיר הזה שזז, הוא כותב את זה אחרי מלחמת העולם, והוא אומר לקירות ולאבנים יש לב, ולאנשים אין לב. קיר זז כשהוא רואה אישה הרה, והרשעים האלה לא מעניין אותם שיש כאן אישה בהיריון. מה זה אישה בהיריון? חזל קוראים לאישה בהיריון צרה. היא לא צרה, היא רחבה, לא נכון. היא מצרה את עצמה טיפה, כמו בימי בין המצרים, כדי ללדת ישועה. תפני מקום לישועה. תשאירי ריבוע ריק של תקווה בבית שאת מחכה לישועה. ובואו אפרופו בלוגריות נדבר על בגדים. בואו נדבר על לחגוג את הגוף שלך באמת הבא.
אפשר להגיד משהו על הרבנית?
איך?
אפשר להגיד משהו?
בטח.
הבריאה הראשונה שהמעיטה את עצמה היא השמש. אז זה כאילו זה גם
כאן.
לא, השמש, השמש. ואת תצא חמה מנרתיקה, וביאת המשיח היא תרחיב את עצמה.
נכון.
לכן אנחנו באסתר, ולכן אנחנו לא רואים את... בגלל שהיא לא מהירה ברוב הפוטנציאל שלה בעצם. אז זה גם משליך על האישה שאת אומרת, הצרות?
לגמרי, לגמרי, והראשון אי פעם שהצר את עצמו זה אלוקים, שצמצם עצמו כדי שאנחנו ניברא. כי אם הוא היה בכל העולם, אז איזה מקום יש לי? ולכן אנחנו מצרות את עצמנו, לא בדיכאון, אסור, אסור. אסור להיות, איך רשי המשגע, כשכתוב הכללה של האישה, הרבה עצבונך והרונך, הוא כותב, זה צער ההיריון. בעצב תלדי בנים, זה צער הלידה. בנות, שימו לב, בתורה כתוב עצב. עצב זה סטטי, זה דיכאון עמיד, זה את מעוצבת בצורת עצב. כל פעם שכתוב עצב רשי אומר צער. צער זה שלב צעיר של ישועה מאוד מאוד גדולה שעוד מעט תגיע. זאת הצרה זמנית, הצערה זמנית, אבל את עוד מעט בעזרת השם תצאי לאור. בגדים. אני רוצה לחגוג את הגוף שלי, וכותב על זה כל כך יפה, כי באמת להישאר אישה צנועה בקיץ הזה, זה אחד הדברים הקשים ביותר. מה יש לכם לומר על זה? ובכן, רגע, רגע, סליחה הרב שגר, סליחה תורה. העורכת המיתולוגית של העיתון ווג, קוראים לה אמה וינטור, והיא הייתה הקלאסה של הקלאסה, לבושה תמיד מדהים. היא פרשה, מי שקנה את העיתון ווג, עיתון האופנה, זה ג'ף בזוס ואשתו המפוחלצת. ואז כולם מדברים על זה שפעם מה שעבד זה היה הקלאסה, והבגד היה בגד, ומה שעכשיו בכל כסף והכל... בואו נקרא את זה במילים של... של איזה מזל שיש לי שיעור של פושטקיות בתל אביב, כי בירושלים אני פחות טוב. בנות, שימו לב לרב שגר, מילותיו המשגעות, תחגגי את הגוף שלך, אבל באמת תשמעו. כל אופנה, כל אופנה, פרוצה ככל שתהיה, גם זו הרואה את עיקר תפקידה בגירוי יצרים, חייבת לשמור גם במידה מגוחכת על מידה מזערית של צניעות, כי בלעדיה האופנה הזאת תכשיל את עצמה. חשיפה מוחלטת היא בנליזציה. רק באמצעות איזושהי הסתרה אפשרי הגילוי. הגוף המציין את היש נוצר וקיים כגוף רק היכן שהוא מכוסה. גוף הפרא החייתי איננו גוף. האנושיות מכוננת את הגוף, וזו מושגת באמצעות העידון, ההצנאה והבושה. מבט על גוף חשוף כולו יכונן עצם חסר מיניות. התרבות וההלכה מכוננות את היצריות, את הקישוט, שמבחינה זו, שימו לב למילים הגאוניות, לא זו בלבד שהצניעות אינה באה להרחניק את התשוקה, אלא תפקידה לכונן אותה דווקא. הוויתור על ללכת איך שבא לי הוא בעצם זכייה מאוד מאוד גדולה. יש כאן אמירה מהממת. זאת אומרת, עצם זה שאת קצת מצמצמת את הנראות החשופה שלך, את בורית מקום למשהו טוב שיקרה, את בורית מקום לחגיגת הגוף האמיתית שלך והיופי המדהים שלך, מפני שכיסוי של אוטו אז זה מחפיץ אותך ואת לא קיימת, וגילוי טוטלי זה מחפיץ אותך ואת לא קיימת, והקיימות שלך נמצאת היכן שאת מצרה טיפונת את צעדייך, וזאת הגאונות של ימי בין המיצרים. זאת אומרת, אני קצת זזה הצידה ונותנת מקום לגאולה. זו אגב המהות של הנדרים שמופיעים. מה זה נדר? למה את נודרת? נודרים בשעת צרה. אני חייבת, ישועה חייבת. אז אני מצרה את הארנק שלי ב-200 שקלים שאני תורמת לצדקה, ועכשיו יש מקום ריק לישועה שתיכנס. אבא מגיע הביתה. אבא בא, תני לו להיכנס, את צריכה אותו נואשות, תאמיני לי. את צריכה את האבא הזה שייכנס הביתה ויאמר לך, ילדה, מה מת לך? ותגידי, מת אבל. מת אבל זה מתאבל. בנות השבת הזאת, אנחנו לא מדברות על פוליטיקות ולא על פערים בעם ולא על מחלוקות. רבי נחמן בתורה מבריקה שלו שנלמד בשבוע הבא אומר, מתאבל, ראשי תיבות, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, מתאבל ביום השבת. מה זאת אומרת? יש לך שתי דרכים לאבלות, לשבת ולבכות ולגשדר, או לומר, בשבילך ירושלים, אני מצרה את חופש הביטוי שלי קצת, מצרה את הדבר שאני כל כך רוצה להוציא החוצה, אני זזה טיפונת ירושלים בשביל שיבוא לך כבר איזה משיח, ועד שתבוא, אני המשיחה. אני אתן שיעורי בית לשבת הזאת. את מדליקה נרות שבת ומבקשת, ריבונו של עולם, אני מבקשת שהבית שלי הקטן והבית הלאומי שלי הגדול יתמלאו באהבה ויתמלאו בשלום. הדבר השני שאת מבקשת, ליל שבת כשאת מדליקה נרות, אב נכנס הביתה. כמו שאני תמיד מסבירה לכם בפירוש פרוידיאני, אבל הפעם הוא כן צדק, הוא אומר, מאימא את מקבלת את היכולת לאהוב, כי אימא זה קשר סימביוטי, את איתה, את בתוך הבטן שלה, אימא אוהבת, את לומדת ממנה לאהוב. אבא, שהוא קצת מביט בך מבחוץ יותר כי הוא לא ילד אותך, ממנו את לומדת על היכולת שלך להאהב. עכשיו לנשים, רוב הנשים שאני מכירה, אין בעיה לאהוב. יש בעיה גדולה בלהבין שהן ראויות להאהב. יש לך בעיית daddy issues, מה שנקרא. אז כשאב נכנס הביתה, תבקשי, אני רוצה להאמין שאני ראויה להאהב על ידי מישהו כמו אהרון הכהן, עם הלב הענק הזה, מישהו שיהיה לי כמו אח, מישהו שיביט בפניי וישאל, מה קשה לך, ילדה שלי? איך אני יכול להתיר אותך מעשרייך ומנדרייך? את מדליקה נרות ומבקשת מי שרוצה הריון. חז"ל אומרים שאהרון היה מטיל שלום בין זוגות, ואז הם היו משלימים והאישה הייתה אומרת אהרה, ואז הם היו קוראים לבן או לבת אהרון, כי הוא נולד ככה על שמו. אני רוצה לסיים בפיוט שכתב רשי, שהפטירה שלו ביום חמישי בערב, את מדליקה לו נר ואומרת, עזור לי לפרש את עצמי לטובה, את הקרובים שלי לטובה, שאני לא אבגוד בהם במחשבות המגעילות שלי, שאני אפרש את העם הזה לטובה, שיהיה לי את הצחות של המילים הקצרות והצרות האלה. אני אקרא פיוט שלו. הוא חי בשנת תתנ"ו, אין לי מושג איזה שנה זאת, בפרעות שקרו בקהילות שום, שזה שפיירה, וורמייזה ומגנציה, מגנציה זה שום בראשי תיבות. וכך הוא כותב בפיוט שקוראים לו תורה התמימה, כאילו הוא כתב את זה לשמחת תורה השבעה באוקטובר. בקשי אלבון חסידייך תורה, ושפיכת דם לימודייך, מיד בני זנונים, מחרבי תלמידייך, אשר קראו יריעותייך ורמסו אותיותייך, ובשצף קצף החריבו משכנותייך. מילים מדהימות של רשי, שהיה גם פייטן, גם פרשן. אני מבקשת ממך עכשיו ללכת הביתה ולעשות שלום ולהיות אחות ולהצר טיפה, לא כדי להצטער, אלא כדי לפנות מקום לישועה הכזאת גדולה שעומדת לבוא עלייך. אוהבת אתכן מאוד.
שבוע הבא,
שבוע הבא. שבוע הבא יש שיעור סיור, שזה בקיבוצי העוטף. ומי שלא נרשמה, נכון, כי בשנה הבאה כבר יהיה משיח והכל ייבנה ופספסת את החורבן, חבל.